אנחנו בחוות תלמידים, עמוד תציין. אם נחדור לתוך נפש הנער ונתבונן בניסיונות זקים אמיתיים בכל מהלכה, נראה שעל פי הרוב אין הנער שם מדרכי השם בפעם אחת. לא מחלל שבת בפעם אחת. אף אינו יצא מבית המדרש לתרטיראות, להבדיל פתאום. הגמרא אומרת, כך אומנותו של יצר הרע. היום אומר לו, עשה כך, ומחר עשה כך וכולו, עד שבסוף אומר לו, לך עבוד עבודה כוכבים. לפעום בריאתה רואים בגמרא, רק שבא כבר לעשות את מעשים הרעים, רחמנא ליצלן, לא בעבירה חמורה מתחיל בתחילה, רק בהדרגה. יש לך את המדורה האחרת. רק בהדרגה יורד לברשה אחת. אבל כת חזין, אני גם טרם שבא למעשה הראשון הכי קל, גם בדעתו הפנימה המשבר לא נעשה פתאום ובפעם אחת, רק לפני שנה או יותר התחילה דעתו להתפצע מעט, פצע ואינו פצע, כנגע נראה לי בבית, רק כנגע, נגע ואינו נגע, וממנו מבצבצת מחשבה דקה מן הדקה, להסתכל על התורה והעבודה, כל דבר נבזה ובטלנות, ועל העולם החיצוני של הוללות, בערות ופחזות, כיפה וטוב, וגם סיבה הכי קלה יכולה לגרום פצע כזה, כי מצרה היא בראשיתה, ואינה פועלת הרבה עליו ועל מעשיו. רבותיו וחבריו היותר קרובים אינם מכירים בו אז שום השתנות, אך מעט מעט מתעמקת היא בנפשו ומתרחבת במחשבתו, מנפש ועד בשר מחלה. ופתאום כל רעש נשמע, והנה עזב את בית אלוקים ונפל לבאר שחת, רחמנא ליצלן.
זה באמת ככה קורה?
כן.
זה לא בדרך כלל דווקא
קורה קצת. מה שהוא מתאר פה, אני רוצה קודם כל ללכת נגדו במרכאות. אני לא אומר נגדו, אבל אני אומר, הסכנה במה שאנחנו הולכים ללמוד, זה הלחץ שזה יכול להכניס את האדם. זאת אומרת, אנחנו עוד רגע...
מתחת לפני השטח.
כן, אם בן אדם קורא את זה, אז ברגע שיש ילד מברך בלי כוונה, אז הוא רואה כבר, נו, 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 מה איפה הכוונה? זה לא יפתור כלום. זאת אומרת, ההפך זה יגרום בעיה. כן. אז אנחנו עוד רגע נדבר על התהליך ועל על בעצם חלק מהגורמים העיקריים של התהליך, אבל זה נכון שיש תהליך, זה גם נכון שעל פי רוב אתה לא רואה את התחלה של התהליך. זאת אומרת, הרבה פעמים יש סדק קטן שיכול להיסגר מעצמו או להתפתח. אנחנו יכולים לעזור שהוא לא יתפתח, אנחנו לא תמיד נראה איפה הוא הופיע. זאת אומרת, הרבה פעמים, הסדקים נגרמו לפעמים על ידי הורה, לפעמים על ידי מחנך, לפעמים על ידי חבר. השאלה היא לאן הם יתפתחו, ואנחנו צריכים לנסות לבנות אווירה, גם בבית, גם בקשר, אווירה שתוכל להתגבר על הסדקים. אבל למנוע אותם, לא ברור לי שאפשר. זאת אומרת, אין לי שליטה מה מורה יאמר לו. אחד מהבנות שלנו הגיע הביתה, פתאום היא לא מדברת איתנו. מה קרה? אז היא הולכת מביאה דף, לימדו אותה שכל יום היא צריכה עכשיו לקבל לעצמה תענית דיבור חצי שעה. לא בבית ספר. מישהו אחר, דמות חינוכית אחרת החליטה, שזה מה שכל בת חמש או שש צריכה לעשות. אז אתה מסתכל על זה, אתה אומר, רגע, אני אפילו לא ידעתי שאמרו אצל הבת שלי. אז עכשיו, כמה שליטה יש לי? כמה שליטה יש לי, אני יכול להיות אכפתי, אני יכול להיות הורי הכי טוב שבעולם, סך הכל הרבה חינוך לא בידיים שלי, בין אם זה בתנועות החברתיות, בין אם זה בבית ספר, בין אם זה בחברים. אין לי שליטה. מה אני יכול לתת? אני יכול לתת אווירה נורמלית, טובה, תומכת, שתיתן לילד את הכלים למלות את הסדקים, להתגבר על הסדקים. אני לא יכול למנוע סדק, אני לא יכול למנוע, פתאום ילד סיפר לי, שלפני שנתיים, כשעוד היינו בקריית משה, כל הכיתה היו עושים צחוק ממנו יום יום. עכשיו, מה קרה אז? למה לא שמעתי מזה אז? הרי דיברנו, כל שבת אני מדבר עם כל ילד על איך היה השבוע בתורה, ומה היה ומה לא היה. כנראה שזה לא היה מספיק משמעותי לשתף אותי או שלא. אני לא יודע. היום אני שומע מה היה לפני שנתיים. איך אני יכול להתגבר אם אני לא יודע? אז אתה מנסה, אתה מדבר עם המחנכים, אתה מדבר עם עם האלה שעושים, כל הדמויות שאתה יכול, אתה מדבר, ועדיין אתה לא יודע. אתה באמת לא, אתה לא יכול. אבל אתה צריך לתת כלים. אתה צריך לנסות לתת אווירה וכלים, שאיתם הבן אדם יש לו את הכוח להתמודד עם הקשיים שהוא יצטרך להתמודד איתם בחיים. כן.
זה מאוד מעניין. יש כאלה, זה קשור למשהו אחר, שמציירים, אנחנו למדון זה בצור העץ, שמציירים את העץ עם כיפיים חריצים. אדם חולט לסביבה ומפנים דברים הטובים והפחות טובים. לעומת זאת זה שמייצר צייר עם גזע חלק. הכל מחליף. הוא לא נותן שום דבר לפגוע בו. אז גם אם ירדו עליו, יצחקו עליו, זה לא פוגע בו, זה לא חודר אליו. עכשיו, למה זה חשוב? כי לפי אחת השיטת הפסיכולוגים של יונג, הוא טוען שיש מה שנקרא לכל אדם יש את העני ויש את הצל.
אני ואת ה?
צל. שנמצא שם בתת מודע. וזה לפעמים משם דברים יוצאים ומתפרצים. והם פתאום גורמים לשינוי התנהגות. הם עכשיו פתאום את היום ככה, מחרת הוא ככה. מה קרה? משהו יצא משם. עכשיו, אם מוצאים את זה בצורה מבוקרת, ומפרקים את זה, כן? אז זה בסדר. אבל אם זה פתאום מתפרץ, זאת אומרת, זה מתפרץ, זה תמיד יתנסה להתפרץ. אבל פעם אחת זה יתפרץ בצורה לא מבוקרת, אם הם מתעמים מזה, זה יתפרץ בצורה לא מבוקרת, זה יכול להגיע למחוזות לא נעימים.
זה אני שומע, אני רק אומר שזה בלתי אפשרי. כשאתה בעולם שלנו, שילד נחשף, 80% ממה שהוא נחשף, אתה לא יודע. אתה מנסה שהאווירה תהיה חיובית, אתה מנסה לדאוג שהחברים יהיו חיובים.
זה הנקודה, שזה לא מעניין מה הוא נחשף. המעניין הוא אם הוא יחלק ניתן לדברים,
להחליק
ולא ליצור את הרושם הזה, לא להיכנס למה שהוא מתחבא שם בצד. אם משהו תלוי בצד,
גם כן, זה הרבה...
זה תלוי באופי של הילד, זה נכון, אבל בגלל זה צריך, איך אומרים, לנסות לבדוק מה יש שם ולנסות להוציא את זה בצורה מבוקרת.
עכשיו, התהליך שהוא מתאר שוב, הוא תהליך שמאוד יכול להלחיץ הורה. כי אם הרי כל סדק מתחיל כסדר זעיר, רק אחר כך זה מתפתח למשהו גדול, אז מה אני אמור לעשות? אז צריך לדעת שזה, אנחנו נדבר על זה, אבל זה בעצם הכיוון. אני לא אהיה מסוגל להתגבר על הכל, חשוב שאני יודע שיש תהליכים. בגלל זה, אבל יש עוד נקודה שחשובה. ילד הרי יכול להשתנות יחסית בקלות. יש תכונות אופי, אבל יש הרבה דברים שילד יכול לשנות. אנחנו מכירים את עצמנו, כמה פעמים אנחנו מגיעים לראש השנה ולא מצליחים לשנות הרגלים. אבל ילד, זה מהותו של ילד, שהוא לומד. זה שהוא לומד, זה אומר שאני יכול להשפיע עליו, אני יכול לדבר איתו. לפעמים אני יכול להשפיע עליו דרך הרגש, לפעמים דרך השכל, ולפעמים דרך ההכרח. אבל הוא יכול להשתנות. יש ילדים שלא מצליחים לקום בזמן ולומדים לקום בזמן. יש ילדים שלא מסודרים, לומדים להיות מסודרים. יש הרבה דברים שכן יכולים להתפתח בנפשו של הילד. הרבה פעמים יש חולשה של הורה, שבוא נאמר, אומרים, הילד הזה הוא לא מסודר. החדר שלו תמיד בלגן. עכשיו, זה יכול להיות אמת, אבל אולי אני צריך לחשוב אחרת. איך אני עוזר לו לשנות את הרגל הזה? בסוף הוא יקנה מידה אחרת. אז זה... זה נכון שלכל אחד יש טבע אחר, אבל זה גם נכון שחלק מהתפקיד שלנו בחינוך זה לעזור לפתח את הדברים הטובים. להסתכל עליו כאדם שעדיין בתהליך גדילה עם פוטנציאל. וזה חלק ממה שאני דורש מהילד. אני לא מקבל את זה שהוא טוב, הוא תמיד קם באיחור, הוא תמיד לא מרוכז, או הוא תמיד לא מסודר. יש דברים שילד לא מתגבר עליו. אתם תשימו לב פה ביום שבת, כמעט קבוע... זה אותם שניים, שלושה ילדים ששופרים את המיץ ענבים. זאת אומרת, יש אנשים שלא קולטים מרחק וסדר טוב. אז יש, אחד מהילדים שלי הוא כזה. אתה מניח בקבוק ליד הילד, והילד רוצה להגיע למשהו שם, והיד הולך ככה. ואתה מזיז את הבקבוק לפה, ואז הוא אומר, אבל אבא, למה? כל מה שאתה עושה, אתה מנסה לסדר, ובסוף אתה אוסף רסיסים. אז... יש דברים שהם באופי של הבן אדם, ובקליטה של האדם, ולראייה של האדם, וצורת חשיבה של האדם, שלא נשנה. אבל יש הרבה דברים שכן נצליח לשנות. אני אתן לכם דוגמה.
זה גם אפשר לשנות. תשלח אותו למעפה ביסו. פרסומת.
אני שומע. אני תמיד הייתי שוכח דברים. כל מקום שהייתי הולך, הייתי שוכח דברים. פעם ראשונה שהנחתי תפילין, אז שכחתי את ה... את הבית של התפילין בבקנסת, כמובן, יש הסבר, כל המשפחה מהרה, ואני לא יודע עדיין לגגל תפילין, אז ממהרים אותי, ואין לי זמן להחסים את זה בנרתיק והכל, אז אני אוסף את הכל, לוקח, אבל הנרתיק, פעם ראשונה שאתה מניח תפילין, אתה שוכח את התיק של התפילין במקום, ולא היינו בבית, היינו בקליפורניה, את הסבא וסבתא, שהיינו בכלל מקום נידח. בסדר, אני זוכר כמו היום, שתמיד שכחתי דברים, כל מקום שהלכתי, עד שנכנסתי לרגל, שאני לא קם ממקום בלי להסתכל, לעבור למקום. אני, מאז, כמעט לא קורה לי. זה לא שזה, זה עדיין בטבע שלי לשכוח דברים. אבל אני לא, אני לא עוזב מקום בלי לעשות סקירה. זה, נכנסתי לרגיל שמתגבר על החולשה. אני אומר, יש דברים שבן אדם, גם אם יש לו את החולשה, הוא יכול ללמוד להתגבר עליה. וכהורה, אנחנו כן צריכים לעבוד עם הילד, לתקן את הדברים באופי שלו. אי אפשר לומר, שמה, זה איכשהו. עכשיו אנחנו נדון בדברים שהם יותר קשורים ליהדות דווקא, ולא לפיתוח אופי. העניין שיש התפתחות, השתלשלות. ופה, בוא ניקח כמה דוגמאות. ניקח דוגמה פשוטה, שמאוד מצויה, יותר מצויים בנות, אבל גם מצויים בנים. שני ילדים רבים, הורה מתחיל להתערב, והילד שכועס, או הילדה שכועסת על האח או אחות, פונה להורה, ומתוך אותו כעס, וצועק על ההורה. עכשיו, אפשר להסתכל על זה ולומר, טוב, הם באמצע מריבה, ברור, דיברו אחד עם השני, עם הטונים האלה, ואני נכנסתי באמצע, אז ענו לי עם הטונים האלה. אפשר לומר לילד, סליחה, אני לא אח שלך, אני אבא שלך. אין שום סיבה שתדבר איתי בטון הזה. תשנה את הטון, בוא נתקדם. הילד מסוגל להסתובב, ללך לחדר, לתרוק את הדלת, ואז אפשר ללכת אחר ולומר, סליחה, בבית הזה לא תורקים בלטות. אתה תרגע, ואז נדבר. ואם לא תרגע, אז לא נדבר. אבל אני צודק. לא אמרתי שאתה לא צודק. רק אמרתי שצריך לדבר בטון אחר. אבל זה לא פייר. לא אמרתי שזה פייר. אני מוכן לדבר איתך. רק לא בטון הזה. אין שום סיבה שתדבר איתי בטון הזה. הילד כועס, אבל בסדר. אני מדבר מתוך ניסיון. השאלה היא, אז בגלל זה הבאתי את זה כדוגמה, השאלה היא איפה אתה מתחיל. זאת אומרת, אני מסכים איתך, שאם נתתי לזה לחלוף, ולחלוף, ולחלוף, אני אגיע לשלב שאני כבר לא יכול לשנות את זה. זה למה שאני מביא את זה כדוגמה לזה. זאת אומרת, יש, אני אתן לך דוגמה. ילד פונה לאמא שלו ואומר, הוא ביקש תמיץ. עכשיו, אם האמא תאמר מי זה הוא, אבא, לא קוראים לאבא הוא. תאמר, אבא ביקש תמיץ. אם זה הוא והיא, ואני מוריד אותם לרמה שלי, אז ממילא כבר הטון והסגנון ימשיכו בדרך הזו. אם אני מרגיל את הילד, סליחה, זה לא עכשיו מדברים על הורי. תדבר אחד, אני איתך, אתה צודק. אבל הילדים שלי כבר חטפו, ילד אחד הוא עף מהשולחן. פעם אחת, כשהוא אמר, אבי, אתם הייתם אצלנו, אני לא יודע אם שמת לב. אמרתי לו, מה זה? בן אדם שמבוגר מספיק להיות אבא שלך, אתה קורא לו בשם הפרטי, אתה לא מתבייש? לך תחשוב על זה, אז תחזור לשולחן. אני מבין שזה תרבות, זה תרבות לא נכונה.
זוכר בחוק, כאילו אף פעם לא עושים דבר כזה, אבל כנראה שכולם עושים את זה פה.
זה נכון, זה נכון. זה
משנה את כל תרבות.
לא, אני צריך ללמד את הילד שלי, מה נכון? שאלו קצת דרך ארץ, הבן אדם זה מסוים מבוגר להיות אבא שלך. לא אמרתי שתשמע בקולו, לא אמרתי שאתה צריך לקבל משהו מרקמת, אבל תתייחס עם קצת דרך ארץ. אני לא... בסדר, אני...
כמובן כשהוא מגיע לבית ספר, משהו שכאילו את המורים שלו, גם ככה כאילו אמר...
אני מספר לילדים שלי שהיה לנו עובד ניקיון שהיה מגיע אלינו לבניין, כולם קראו לו חיים. הבן אדם הזה היה מספיק מבוגר להיות אבא שלי. אתה מדבר על בן אדם בן 65, לא פה בארץ. כולם קראו לו חיים, כל הילדים, כל המבוגרים, כולם. בן אדם בלי כיפה היה מגיע אוכל בתשעה באב, שואל אותנו למה אתם צמים. זאת אומרת, לא שומר תורה מצוות בכלל, לא מקושר בכלל, אבל בסדר, חיים מגיע, חיים שוטף את הרצפות, חיים, חיים, חיים. נחמדים, אליו קוראים לו חיים. לילדים שלי אמרתי, אתם לא קוראים לו חיים. זה נכון, כולם צחקו, כי הנה הוא אוכל סנדוויץ' באמצע תשעה באב ושואל אותנו למה אתם צמים. אז זה קצת מצחיק את הילדים. זאת אומרת, אתה בשכונה שכולם לא אוכלים, והוא מסתכל לך בתמימות, למה לא? אבל אין סיבה לקרוא לו חיים. והוא פעם אמר לנו, הוא אמר שתדעו, אתם היחידים, אני מסתובב בכל השכונות, אני מנקה בתים כל יום בשבוע, וכולם קוראים לי חיים, ורק פה אני מרגיש בן אדם. אני מספיק מבוגר להיות ההורה של רוב האנשים שאני עובד בשבילם, וסבא של הילדים. אדון, אדון משהו, אני לא זוכר מה השם משפחה שלו, אני לא זוכר. באנגלית יש מיסטר, נכון? זה בעברית, אז אדון משהו, או דוד משהו, אבל לא בשם הפרטי. הבן אדם, נדם, היה לנו אותו דבר עם השומר בשכונה, היה לנו... אנשים באמת לא שמחים עם זה שמתייחסים אליהם ככה. לא נעים להם עם זה. אלא מה, כמו שאתה אומר, אין ברירה, זה תרבות. אבל למה שהילד לא יבין שזה לא אמור להיות ככה? תראה, אתה לא צריך להסכים איתי על הנקודה הזו, לא אכפת לי, אני הבאתי את זה כדוגמה.
לא, זה מה אני אומר. אני מנסה לשרת את זה בבית, אני לא כמו את זה. זאת אומרת, לא מבינים אותי, כאילו, מה הבעיה? כולם מדברים ככה.
אתה בשלב אחר.
כן.
אתה בשלב שהילדים בני 17.
כן.
אני מדבר להתחיל שהילדים בן 9-10. כשאתה מרגיל אותם, זה למה שאני אומר, שאלה דברים, שאם אתה מרגיל אותם מההתחלה, אז כשאתה מגיע, אתה מנסה להגיע למצב שזה לא יהיה אחר כך ככה. בגיל 16-17 אני לא חושב שאתה יכול לשנות את זה. בתחום הזה, לא. אני לא אומר שאין מה לעשות. אני אומר, זה תחום שזה הרגל של בית. זאת אומרת, זה סגנון דיבור. הם גם צריכים לראות את הדוגמה האישית של ההורה. אבל זה למה שאני נותן את הדוגמאות האלה, כי אלה דוגמאות שנראות קטנות. זה שהילד באמצע מריבה פונה להורה, צועק על ההורה, אני באמצע צועק עליו, אתה נכנס לאמצע הדיון, אז אני ממשיך איתך בטון שדיברתי איתו. זאת אומרת, מה אתה מצפה אחרת? אבל אם אני מלמד אותו, כן, אני אצפה אחרת, אתה תדבר איתי אחרת, אז אני מכניס אותו להרגל, שהשיח איתי יהיה אחרת. עכשיו, עם הזמן זה נכנס להיות הרגל, והוא מתחיל להבין את זה. הוא ינסה, אל תחשוב שזה זהו, לימדת אותו אחרי 4 פעמים סגור, הוא ינסה, כי זה הרבה יותר קל וטבעי, כשאני באמצע לצעוק ואתה קורא לי, אני אצעק גם עליך. זה הרבה יותר קל וטבעי. אבל אם מלמדים אותו, אז עם הזמן הוא לומד להעריך שלא. לא ככה, במיוחד כשאומרים לו, שמע, אני מוכן לשמוע אותך, אבל לא בטון הזה. אני רוצה לשמוע אותך. תשנה את הטון, אני מוכן לשמוע. וכמובן שבפעמים הראשונות הוא ייאבק בזה, עם הזמן הוא ילמד שלא שווה לו. אז אני נותן שני דוגמאות. אני רוצה להביא דוגמה שלישית, דוגמה שהחזון איש כותב עליה. וזו דוגמה שנוגעת לנו, שוב, בכמה רבדים. החזון איש באמונה וביטחון מדבר על זה שבן אדם לומד ממישהו תורה, אז הוא צריך להרגיש שהבן אדם הזה הוגן. אם אתה לא מרגיש שהוא הוגן, אדם ישר,
הוגן.
אז באיזשהו מקום אתה מתחיל לומר, רגע, אז הוא מסביר והוא מפרש והוא מבין כך. זה מה? זה הנגיעות שלו, זה ההסתכלות שלו. עכשיו, הדבר הזה מתחיל בקטן. זאת אומרת, אתה מתחיל, אתה אומר, בסדר, זה השקפת חיים שלו. אתה אומר אמירה כזו, מה שאתה בעצם בטווח הרחוק עושה, זה שאין דין ואין דיין ואין צדק בארץ. כי כל אדם שאמור לייצג אמת, אם אני מתחיל עם גישה כזו, אז זהו, אז גמרנו, אז אין אמת. יש רק את הנגיעויות של האנשים. אני יכול לומר את זה כפליטת פה על פלוני. ברגע שזה מתחיל להיות הסתכלות, זה מחלחל, זה נהפך להיות מציאות שאין אף אדם שאני אמור לכבד. לא תורה, לא אמת, לא צדק. וזה הכיוון. החזון איש מדבר על זה, שזה אחד מהקשיים של הדור שלנו. שימו לב שהתקשורת כל הזמן מנסה להליל. אני יודע את זה כמוהל, שכל הזמן מנסים לפרסם סיפורים של מוהל. הרי כל יום יש כמה אלפי בריתות. אז פעם בכמה חודשים קורה משהו, מבחינה סטטיסטית יש הרבה רופאים, הרבה יותר רופאים, הרבה יותר רופאי שיניים, יש הרבה יותר טעויות שקורות יומית בהרבה תחומים אחרים. אבל לא מפרסמים אותם, אבל על המועל רוצים לפרסם. פתאום נתפס אדם שאמור לייצג את הדעת שהיה לא ישר, אז זה עולה לכותרות בתקשורת. רגע, יש לך אלפים אם לא עשרות אלפי אנשים שהם ישרים. האחד שהוא לא ישר, אותו מפרסמים. אבל בעצם החברה כל הזמן מנסה להפגין איזשהו ערך, שאין סיבה לכבד מי שמייצג את הדעת. הם כמו כולם, יש לו את הנגיעויות שלו, יש לו את החולשות שלו, הוא בשר ודם וממילא. אני לא צריך לקבל אף אחד. זה הכיוון הסופי. אז החזון איש מביא את זה, אני אומר, החזון איש הזה זה דוגמה לזה. יש דברים שאתה עושה סדק, אבל הסדק ממשיך. זה לא נעצר, והתפקיד של הורה זה לנסות לעצור ולמנוע את הסדק. שאלו טוב שלמה זלמן, למה הילדים שלו יצאו תלמידי חכמים? הרבה תלמידי חכמים היו, שהילדים שלהם, אחד יצא, שניים, לא כולם. אז רב שלמה זלמן אמר שלדעתו הסיבה היא כי הוא תמיד הקפיד בבית שלו, שלא מזלזלים באף אדם שמייצג תורה. וזה מאוד קשה, במיוחד כשאתה אדם, כמה פעמים ילדים שואלים, למה הוא עושה כך ואנחנו לא עושים כך? זה מאוד קל להיכנס לניצ'ה הזו שטוב, אתה כאילו מנסה לחפות על זה שאתה צוחק עליו, או לא מכבד, או לא מעריך אותו. אבל שלום זמן אמר, הוא אצלו בבית הקפיד שלא היה מילה שהייתה יכולה להתפרש לגנאי, על אף אדם שייצג תורה. ממילא, הילדים גדלו עם הסתכלות. תורה זה דבר חשוב. כשהאדם עושה צחוק ממישהו, הסדק נעשה. וזה מה שהוא אומר פה, הסדקים לאט לאט מחלחלים. השאלה היא איפה אתה מתחיל את זה. זאת אומרת, איפה אתה עוצר את זה או איפה אתה לא עוצר את זה. והבאתי 4 דוגמאות. אני אומר, מאוד קשה לזהות את ההתחלה, אבל אתה כן מזה את זה, איך שזה מתפתח. אתה תראה פתאום שאומרים את זה, ואז אתה אומר, רגע, מה אתה אומר? והוא אומר, אבל אתה אמרת. ואז אתה פתאום קולט, רגע, ככה הבנת אותי. זה לא מה שהתכוונתי. עכשיו אתה צריך למצוא איך אתה מתקן. אני אומר, אתה רואה את זה כשזה מתפתח כבר. אוקיי? אבל אז אני צריך לנסות לתפוס את זה. שוב, נתתי ארבע דוגמאות בארבע מקומות שונים. אני אומר, אנחנו נמשיך ונראה. הוא ידבר על הנגע הפנימי שבנפש. אנחנו נראה שזה לא רק שם. זה בהרבה הרבה תחומים. עם הזמן, נראה. אני זוכר ש...